ערב טוב ומבורך לכולם. אנחנו נמצאים בפרשיות שבוע מאוד מעניינות, פרשיות שבוע שבעצם אנחנו בעוד חודשיים נשתמש בהם, בערב שלם שמוקדש לסיפור יציאת מצרים, ומבוסס בעצם על הפרשיות שאנחנו קוראים אותם עכשיו. יש אולי טישו? על הפרשיות שאנחנו כרגע דנים בהם, כאשר מדובר כמובן ביציאת מצרים. וכשאנחנו כבר נכנסים לעניין של יציאת מצרים, אז חשוב להדגיש כמה נקודות. א', אנחנו צריכים להבין בכלל מה כל כך חשובה הדבר הזה שהיא יציאת מצרים, מה היא כל כך חשובה? עד כדי כך שאנחנו מזכירים אותה יום יום, ולא פעם אחת אלא מספר פעמים ביום. ולאחר שאנחנו מזכירים אותה יום יום, יש ערב שלם ומיוחד שאנחנו מקדישים אותו לספר ביציאת מצרים. אנחנו לא ניכנס כאן לדיון בשביל מה צריך את הערב המיוחד הזה, ואנחנו אבל נרצה להבין למה באמת כל כך חשוב להזכיר את יציאת מצרים.
איך אנחנו
נאמר? איך? מפה התחלנו לדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הסיבה אחת, מה אמרת? החודש הזה ראש חודשים הוא לכם. למה ראש חודשים הוא לכם? מה קרה? מה רע בתשרי? ומה התחדש עכשיו שהקדוש ברוך הוא בא ואומר להם לפני יציאת מצרים, החודש הזה הוא ראש חודשים? מכיוון שבחודש הזה מה קרה? יצאו ממצרים. ומה קרה? נוצר עם ישראל, נולד עם ישראל. יש הרי שתי ראשי שנה, יש ראש השנה בתשרי ויש ראש השנה בניסן. ראש השנה בתשרי זה לבריאת העולם, וראש השנה בניסן זה לעם ישראל, זה ראש השנה של עם ישראל. וכן אומר לה, החודש הזה לכם, מהרגע הזה אתם קובעים מה יהיה. עד עכשיו הייתם משועבדים, עד עכשיו לא הייתם עם, הייתם קבוצה. עכשיו מהרגע הזה אתם עם שקובע לעצמו את סדר היום. ולכן זוהי חשיבות יציאת מצרים, אבל זוהי בעצם בינינו רק אחת מהסיבות. זה עוד לא סיבה מספקת כדי להזכיר יציאת מצרים כל יום. אז בסדר, בראש השנה בניסן אנחנו נזכיר שנהפכנו ביום הזה לעם. אנחנו נעשה יום הולדת כל שנה כמו שאנחנו עושים בתתוו בניסן. אנחנו יושבים סביב הסדר ומספרים על יציאת מצרים ועל הולדת עם ישראל. אבל בשביל מה כל יום ויום להזכיר יציאת מצרים? ואנחנו דיברנו על זה בעבר, למה?
זה היה נס גלוי, כאילו נס מעל הטבע.
ו?
אז זה כעזר עם ישראל.
ו? ו?
אבל זה יצירת העם.
מעבר ליצירת העם? מה בעצם, למה בעצם יש 10 מכות? ולא 5 מכות, או 7 מכות, או 8 מכות. אז מה, הסיבה שלי, מה בא יציאת מצרים להגיד לנו? הרגע אמרת, 10 מאמרות. יפה, יפה. למה? כי בבריאת העולם עצמה כמה עדים היו? אפס עדים. בני אדם? לא היה כלום. בן אדם לא היה, בן אדם נברא רק ביום השישי שכבר כל הבריאה הייתה מוכנה. ממילא אף אחד לא ראה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו, אז איך אנחנו נדע, מאיפה תהיה לנו הוכחה שאכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? זה 10 המכות, כנגד 10 מאמרות שנברא העולם. זאת אומרת, אם אנחנו נעקוב אחרי המכות ונלמד אותם אחת אחת, אנחנו נלמד על כל הטבע כולו שנברא על ידי, זאת אומרת, יש נגיעות בכל דבר, יש בדומם, יש בחי, יש בצומח, אם זה הדומם, זה שהיה, אנחנו אומרים, היאור שנהפך לדם, אם זה החי, זה הדגים, ואם זה החי של על פני האדמה, זה כל הערוב, ואם זה החיות הקטנות ביותר, אז זה השכין, ואם זה קינים, ואם זה, כל מכה ומכה בעצם נועדה להראות לנו את השליטה של הקדוש ברוך הוא על עוד חלק מהבריאה. שבעצם בכך, בעדות של מיליונים, מוכח שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. והוא האחד, היחיד והמיוחד, ואין עוד מלבדו, והוא משגיח עלינו, על כל העולם כולו, ועל כל אחד ואחת השגחה פרטית. וזוהי נקודה חשובה ביותר, במיוחד שאנחנו חיים בעולם, שאנחנו מסביב קוראים כל הזמן דברים, ואנחנו כל כך חושבים שהכל אמיתי מסביבנו, עד כדי כך שאנחנו מתחילים להאמין שיש כוחות ששולטים עלינו, ולא מבינים שיש רק כוח אחד יחיד ומיוחד, שזה הקדוש ברוך הוא. ולכן חשוב כל יום ויום להזכיר לעצמנו, שמי ברא את העולם? מי שולט בעולם? הקדוש ברוך הוא. מי משגיח עלינו? הקדוש ברוך הוא. ואת זה אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, בגלל שמישהו פותח כאן את העיתונים, ומי שמסתכל ומקשיב לתקשורת, עלול לרגע לחשוב שיש כאן כל מיני מנהלים לעולם, כמו שפרעו בא ועשה את עצמו לאלוהים, ואז הקדוש ברוך הוא הוכיח לו שיש רק קדוש ברוך הוא אחד, אין עוד מלבדו. אבל ההוכחה לא הייתה כל כך בשביל פרעה כמו בשביל עם ישראל. כי עם ישראל היה בבעיה. מה הייתה הבעיה של עם ישראל? עם ישראל, אחרי מאות שנים של עבדות, בעצם נהיה חלק מהמהות המצרית. והיו בממתת שערי טומאה, ועוד רגע קט כבר לא היה בכלל את מי להציל. ולצערנו הרב, גם אחרי כל המכות האלה, כמה יצאו ממצרים? לפי המדרש המקל ביותר, 50-20%. זאת אומרת, 80% מעם ישראל לא יצאו ממצרים. וזה בעצם מלמד אותנו עד כמה שעם ישראל היה בתוך המהות של המצרים. מי אמר שיש חדש? מה אמר קהלת? אין חדש תחת השמש, מה שהיה הוא שיהיה. וזה בעצם הלימוד שלנו, הבעיה היא שאנחנו לא לומדים. אנחנו לא רואים את הכתובת על הקיר. וככה היה בתקופה של הנאצים עם שמם וזכרם, לא למדו מה שהיה. וזה בדיוק חוזר על עצמו ההיסטוריה כל הזמן. אין שום חדש תחת השמש. הכל אותו דבר, מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת שאם אני רוצה להיות חכם, אם אני רוצה להבין ולהפיק לקחים, אני צריך ללמוד את הפרשיות האלה ולשנן אותם, ולכן זוהי החשיבות של יציאת מצרים. לדעת ולהבין שיש בורא לעולם, שהוא עשה את הכל. ולא רק שהוא עשה את הכל, הוא לא הלך לטייל. הוא עכשיו משגיח שהכל יתפקד. ולא סתם משגיח באופן כללי, על כל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו, זוהי הרגשה מאוד טובה, כי מי שבאמת מצליח להבין את זה, כמו שהרב זמיר אומר, שיש שלוש דברים שבן אדם יהודי צריך להאמין בהם, והוא מסודר. אחד, זה שהקדוש ברוך הוא, הוא האחד היחיד והמיוחד, הוא ברא את העולם. דבר שני, הוא אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו כמו שאין אהבה כזאת בעולם. כמו שאמא אוהבת את הבן שלה, עוד יותר. עוד יותר. ו... לא קורה בעולם שום דבר ללא שהקדוש ברוך הוא ירצה שהוא יקרה. במילים אחרות, אם אבא שבשמיים אוהב אותי כל כך ושולט בהכל ושום דבר לא זז בלי ההוראה שלו, ממילא כל מה שקורה הוא טוב או רע? הכל טוב. הכל טוב. ולכן, עוד פעם, אנחנו מתחילים להבין יותר ויותר כמה שחשוב באמת לזכור את יציאת מצרים ולהבין מה קרה כאן. ולכן אפילו בערב הזה של פסח שיושבים, לא כתוב כל המפלפל ביציאת מצרים או כל המחדש חידושים, הרי זה משובח. כתוב כל המספר ביציאת מצרים. ואומרים שם אפילו כולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו יודעים את כל התורה. מה המצווה עלינו לעשות? לספר ביציאת מצרים. לא לפלפל, אני תמיד אומר, זה לא אשכח, לפני שנים כשהתחתנתי, היינו עושים תללי הסדר הראשונים עם המשפחה של אשתי, והייתה תמיד מצטרפת לנו עוד משפחה שהם עלו ביחד לארץ, והם עלו ביחד באולפן, משפחה מאוד נחמדה. כולם אינטליגנטים. הוא רופא שיניים היום, זה ככה וזה, מה זה, חבל על הזמן. וכל ליל הסדר... מה זה היו מתפלפלים ומחדשים חידושים ו... בזמנו אני קודם כל היה לי מאוד, התעייפתי מהר מאוד, וכל פעם שלפני הליל הסדר, אז אמרו, וואי וואי וואי, עוד פעם אנחנו כאן נשב, לא יודע, עד השעות הקטנות של הלילה, עם כל הקשקושים שלהם, והוויכוחים שלהם, והחידושים שלהם. אבל חשבתי, וואו, איזה יופי, איזה גאונים, ואיזה קיום של מצוות ליל הסדר. רק שנים לאחר מכן הבנתי שזה הכל הליל הסדר הזה היה בטעות יסודו. כי כל הרעיון של ליל הסדר זה לא להתווכח ולהתפלפל. כי מכל הפלפולים האלה אף אחד לא סיפר את יציאת מצרים. זאת כל מילה בהגדה, כל אחד חידש כאן חידושים והמצאות. אבל זה לא הרעיון. לספר את הסיפור של יציאת מצרים. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא על התחלת הפרשה? תראו, ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען, מה הסיבה? הרי אמרנו למה, הרי אחרי חמש מכות כולנו יודעים שפרעה רוצה לשלוח את העם. אז לכאורה לא צריך יותר מזה. אז הקדוש ברוך הוא לא עוד מכה, עוד חמש מכות מכריח את פרעה לא לשלוח את עם ישראל. בשביל מה? הרי אם המטרה היא להוציא את עם ישראל ממצרים, המטרה הושגה. למה אתה מקשה את ליבו? אז כנראה שזאת לא המטרה. כנראה שלפני שאני מוציא את עם ישראל ממצרים, מה אני צריך לעשות? להוציא את מצרים מעם ישראל. כמו שהרבי מקוצק היה אומר. אם חשבנו שהבעיה היא להוציא את עם ישראל ממצרים, זה טעות. הבעיה היא להוציא את מצרים מעם ישראל. אחרי שתוציא את מצרים מעם ישראל, אתה יכול להוציא, אחרי אתה נחית מי להוציא. וכמו שראינו באמת, שלאחר כל המכות האלה, זה לא עזר. עזר, אבל במעט, רק ל-20 אחוז.
לכן שמת את זאת בפנים. את הדם.
למה שמת אותם בפנים?
לישראל, לא
למצרים. למה?
שהייתה מכת בכורות, שלא ייכנסו.
תכף נגיע לדם על בפנים, אבל אנחנו לפני שנגיע לדם בפנים, בוא נבין מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה עם הסיפור הזה. אז מה הוא אומר לנו? ולמען תספר באוזני, תשאיר לי מה קרה, כתוב, לא למען תפלפל, למען תספר סיפור באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. עכשיו, התעללתי במצרים, זה נשמע קצת לא טוב. מה הקדוש ברוך הוא מתעלל בברואב? מה אומר הרשע רירש? הרשע רירש זצ"ל אומר, להתעלל זה מלשון עלילה. מה הכוונה עלילה? מה זה סיפור עלילתי? סיפור אבל שדבר מוביל לדבר. הרבה פעמים שאנחנו קוראים סיפור או גם רואים סרט, אנחנו כבר מראש, אם בהתחלה, אם באמצע, יודעים מה יהיה הסוף. וגם אם אנחנו לא יודעים מה יהיה הסוף, כשאנחנו מגיעים לסוף, פתאום אנחנו רואים שכל הפאזל התחבר. זאת מה שקרה בהתחלה הוביל לזה והוביל לזה והוביל לזה, ופתאום זה עלילה. זאת אומרת, מה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר? לא אשר התעללתי במצרים, אני התעללתי בהם. אלא תסתכלו על העלילה. תראו איך שדבר מוביל לדבר. ולכן שמספרים את יציאת מצרים, צריך לסתר אותה לפי סדר מסוים. ולא לספר, היה מכה כזאת, היה כזה, היה כזה. זה נחמד, זה טוב, אבל זה לא להעביר את המסר. המסר צריך לו בצורה של עלילה.
אולי מפנה גם להלל את הקדוש ברוך הוא. זה גם אפשר.
כן, אבל זה עם עין, זה לא כל כך מסתדר עם ההי, אבל נכון, הכל יכול להיות. בסופו של דבר זה מוביל לאותו דבר. עכשיו, בשביל מה לספר את הסיפור? למה? תראו, הכל כתוב בפסוקים, זה פשוט מדהים. בשביל מה? אז מה כתוב? אשר התעללתי במצרים, ואת אותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. זאת אומרת, מה המטרה?
שאתם
בני ישראל
ידעו את
הקדוש ברוך הוא. שמה תדעו? כי אני השם. זאת אומרת, כל המטרה של הניסים והמפלאות והמכות היא שעם ישראל ידע שיש בורא לעולם והוא האחד היחיד והמיוחד ואיננו מלבדו. המצרים לא מעניינים אותנו. מה שמעניין אותנו כרגע זה קודם כל עם ישראל. כי עם ישראל זה אור לגויים. אבל אם עם ישראל לא יראה את האור, איך הוא יעביר את האור הלאה? לכן, כל העניין הזה אומר, תשימו לב מה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתעלל בהם, אני בונה כאן מערכת בשביל שאתם תספרו את זה לילדים שלכם. למה? כדי שהם ידעו שאני השם. וזה פסוק מפורש על התחלת הפרשה. בלי חוכמות. ואכן, אנחנו אנחנו רואים כאן עוד הרבה התפתחויות מאוד מעניינות. אחת מהן באמת נעמוד עליה בכמה דקות. זו נקודה מאוד מעניינת. נכון שהקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו של פרעה, אבל לא כתוב שלקח לו את הלב, ולא כתוב שממש שם לו אקדח לרקה, כתוב עשה לו קשה. זאת אומרת שעדיין לפרעה נשאר שיפוט מסוים. אז אומר אור החיים הקדוש, במה הוא תלה את הסירוב שלו? נכון שהקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו, אבל בכל מקרה היה צריך להיות איזושהי סיבה. למה הוא לא שלח את עם ישראל אחרי כל המכות האלה? מה, על במה הוא תלה את תלת הסירוב? זה כמו מה אני מנסה להגיד לכם. הדלת כאן פתוחה כרגע. זאת אומרת, כל אחד יכול להיכנס, אין שום בעיה. אם אני ננעל את הדלת, אי אפשר להיכנס. עכשיו, אם יש לי מפתח לפתוח את הדלת, אני סובב את המפתח, נכנס. אם המנעול נשבר, אני יכול לפתוח את הדלת? למה לא? אני אנסה בכוח, יתאמץ, אני אפרוץ את הדלת, אני יכול. זאת אומרת, עדיין יש לי אפשרות, והדלת היא לא מין קיר פלדה. אם יבואו ויבנו לי על הדלת קיר של פלדה בעובי של 10 מילימטר ומולחה מכל הכיוונים והצדדים ואין לי כלים לעשות שום דבר, אז אני לא יכול. נסגרה הדרך בפניי. או אם סגרו את הדלת לגמרי, בנו קיר, אין דלת, נגמר הסיפור, לא יכול להיכנס. אבל כל עוד שיש דלת, אני יכול להיכנס. אם זה בקלות, ואם זה קצת יותר קשה, ואם זה עוד... עכשיו, כשאני אומר, יקשה את ליבו, הכוונה היא, עשה לו קשה להיכנס. אבל, אם הוא היה באמת, 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 באמת רוצה...
הוא היה שולח.
היה שולח. אז מה היה המחשבה שלו? למה באמת הוא לא שלח? עכשיו, תראו דבר מדהים. כאשר מגיע הארבה ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוקיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים? זאת מה הם אומרים לו?
כאילו עדיין, כאילו אתה עוד לא מעכל שכאילו מצרים הולך לאיבוד, תשחרר אותם כבר.
אז מה הוא עושה? משחרר אותם?
לא, הוא מקשה את ליבו עוד יותר.
לא, תשימו לב. קורה כאן דבר מעניין שאנחנו לא שמים לב אליו. ויושב את משה ואת אהרון. פרק כף א'.
לא.
מה?
פרק,
מה זה יוד? פרק יוד. פרק יוד.
פסוק,
לא פסוק כף א'. אני עם המשקפיים האלה לא רואה טוב. פסוק זין. ויאמרו עבדי פרעה. קורא? יוד זין. יפה. ואז מה עושה פרעה? ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר אליהם לכו עבדו את השם. זאת אומרת פתאום, אחרי שהוא שומע את עבדיו, מתרקח ליבו, והוא אומר, טוב יאללה חופשי, שלח אותם. אבל רגע, מי ומי ההולכים? ואז אומר לו, ויאמר משה, בנערינו וזקנינו נלך בבנינו, בבנותינו, בצוננו, בבקרינו, לך כי חג השם לנו. כולם. אומר פה, רגע. ויאמר עליהם, יהי כן, השם עמכם, כאשר אשלח אתכם ואתפכם. ראו כי ראה נגד פניכם. לא, משהו כאן לא מסתדר לי. לא כן, מה פתאום כולם? אתם הולכים לעבוד את השם? מי צריך ללכת? לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. מה אתם בקשתם? ללכת לשלושה ימים למדבר, לעבוד את השם. מי צריך ללכת? הצון? הילדים? הנשים? לא, הגברים. אבל אם אתם שולחים ורוצים את כולם, ביום, ויגרש אותם את פני פרעה. מה קרה כאן בדיוק? שמתם לב בכלל? כן, אנשים פתאום קוראים את הפרעה, לא שמים לב שפתאום באיזשהו קטע הוא כאילו כן רוצה לשלוח, הוא שואל שאלה, מקבל תשובה, ובעקבות התשובה, מה הוא מחליט? לא שולח.
הוא עושה מקשה את ליבו,
בחמש שעות. אבל אמרנו, הקשה את ליבו, לא לקח לו את השכל, לא לקח לו את הלב. זאת אומרת, יש לו מחשבה. מה אומר אור החיים הקדוש? אומר, אם אנחנו נסתכל, נראה שכאן היה תפנית. מה התפנית שהייתה כאן? עד עכשיו עבדי פרעה לא אמרו כלום. ומה הם אומרים לו? הטרם תדע כי עבדה מצרים. מה זאת אומרת, הטרם תדע?
לא בעניין.
מה הם מנסים להגיד לו? מה פרעה חושב? בוא נראה, מה הפרעה חושב? מגיעים אליו, מגיע אליו משה ואהרון, ואומרים לו, תשמע פרעה הנכבד, הקדוש ברוך הוא מבקש, תשלח את עם ישראל למדבר לשלושה ימים ויעבדו את השם. הוא אומר לו, רגע, אם הקדוש ברוך הוא בא אליי בבקשה כזאת, היא מאוד מוזרה. מה הוא צריך אותם לשלושה ימים? אלא מה הוא רוצה לעשות? להוציא אותם ממצרים. אז למה הוא מספר לי שלושה ימים? למה? כי הוא מוגבל. הוא לא יכול להוציא אותם ממצרים באמת. רק אם אני אתן להם לצאת, הם יצאו ואז יברחו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לפי דעת פרעה, מוגבל. ולכן הוא חוטף מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ואז אומרים לו, אדם, תראי, אני חושב שאתה טעית, פרעה הנכבד, אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא הזה בלתי מוגבל? כנראה שבאמת מה הוא רוצה? שיצאו לשלושה ימים ויחזרו. אז מה, בשביל השלושה ימים האלה אתה רוצה שמצרים תעבד מעל פני האדמה? אני לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל כנראה, אתה רואה שהוא לא מוגבל. אז מה קרה? תשלח אותם. אתה לא רואה שהמצרים הולכת לעבדון עוד רגע? אומר פרעה לעצמו, אומרן, אולי אני באמת טועה. אולי באמת הקדוש ברוך הוא הזה בלתי מוגבל. ומשום איזושהי סיבה, הוא לא רוצה לשחרר את עם ישראל, אלא רק רוצה שיבואו, יעבדו שלושה ימים ויחזרו. אז הוא אומר, יאללה, אין בעיה, בוא נעשה טסט, בוא נבדוק את העניין. הוא חוזר
גם בחלום הקל בחורות. נותן למה, כולם
הלכו, עוד פעם הוא... יפה! ואז עכשיו אתה מבין למה הוא רודף. למה? כי כל הזמן יושב לו בראש מה? שהקדוש ברוך הוא מוגבל. יש לו כוח, אין שום ספק, הוא רואה. אבל הוא אומר, באיזשהו מקום, אני אנצח את המלחמה הזאת. ואז הוא שואל, בזי, טוב, תלכו לעבוד את השם, מי הולך? אומר, רגע, כולם? לא. אם כולם הולכים, אז מה הסימן? שהם רוצים שלושה ימים, רוצים לברוח. רוצים לברוח. אם הייתם רק אתם הגברים הולכים, הייתי עכשיו שולח אתכם. עכשיו שאתה בא ואומר לי, רעה נגד לכם, לא, מה פתאום, לא תלכו. ראיתם כאן? שתי פסוקים, שלושה פסוקים, מספרים לנו סיפור שאפילו לא שמנו לב אליו. אבל אור החיים הקדוש שם לב. ואומר לנו, חל כאן שינוי. בדרך אגב, מהרגע הזה, אחרי שהוא שואל את השאלה, עבדי פרעה כבר לא אומרים כלום, ופרעה ממשיך לסרב לשלוח. זאת אומרת, הוא כבר הגיע למסקנה מהתשובה הזאת, שבאיזשהו מקום, כוחו של הבורא, אבינו שבשמיים, מוגבל. ואכן, מה קורה אחר כך? כאשר עם ישראל יוצאים ממצרים, הוא שולח איתם מרגלים. ואז, אחרי שלושה ימים, מתברר שמה קורה? מתכוונים לחזור? המרגלים חוזרים חזרה, רואים לפרעה, לא חוזרים. לא חוזרים, סימן שהקדוש ברוך הוא מוגבל. עכשיו אני ארדוף אחריהם, אני אגיד אותם חזרה. עכשיו כל זה דרך אגב, למה הקדוש ברוך הוא באמת עושה את זה? כי השאלה הגדולה היא כאן, למה הקדוש ברוך הוא לא בא באמת ואומר לו, שמע פרעה הנכבד, שלח את העם שלי. למה הקדוש ברוך הוא באמת משחק את המשחק הזה שלושה ימים? הרי הקבלה שהקדוש ברוך הוא לא הוציא את העם ישראל ממצרים לגמרי. אז למה באמת הקדוש ברוך הוא מבחינתו עושה את זה? אז קודם כל, כדי להטעות את פרעה. הרי מה פרעה עשה? אתם זוכרים מה פרעה עשה בהתחלה לעם ישראל? פרעה אמרו שיבט עם ישראל בפרח, אומרים בפה רך. מה עשה? יצא החוץ, אמרו חבר'ה, אנחנו צריכים קצת לבסות ביצורים למצרים, קצת לשפר את התנאים. אני, יאללה, בואו איתי לעבודה. מה, פרעה הולך לעבודה, אנחנו לא נלך לעבודה. הלכו איתו לעבודה. ביום הראשון פרעה עבד, ביום השני הוא הסתכל, ביום השני כבר לא היה. וביום הרביעים היו עבדים. אמר הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. אתה שיחקת עם העם שלי, סיפרת להם סיפורים, אני גם אשחק איתך. וכך הוא בעצם גם נותן לו אחיזה להקשת הלב. זאת אומרת, הוא הקשה את הלב שלו, אמרנו. הוא לא לקח לו את הלב. ממילא, הוא נותן לו תמיד בתת ההכרה שלו את המחשבה כתוצאה מהבקשה המוזרה, שלוש ימים, לבוא למחשבה שהקדוש ברוך הוא מוגבל. אז למדנו כאן עוד דבר. גם את העניין שמידה כנגד מידה, ככה הקדוש ברוך הוא מודד לאנשים. וגם למדנו כאן מה פרעה באמת היה לו במחשבה, כשהוא התעקש לא לשלוח. נכון שהקשה את ליבו, אבל הקשה. טוב, אז גם את זה הבנו. ועכשיו, בוא נראה מה קורה לנו הלאה. אז יש לנו את המכות הנוספות. יש כאן את הסיפור של משה ואהרון, ממכה, מי אומר, מי נדבר, ואנחנו לא ניכנס לזה, זה כרגע מה שאנחנו מעניין אותנו, זה מכת חושך, ומה שקורה לאחר מכת חושך. מכת חושך. הרבה פירושים יש למכת חושך. ואם אתם זוכרים, אנחנו נתנו פירוש יפה, שמלי הרב זלמן סורוצקין מביא אותו, נדמה לי, אני לא בטוח. או הרב יצחק ברנשטיין זצ"ל. בכל מקרה, מה ההסבר? ההסבר הוא שמכת חושך הזאת היא בעצם הייתה מכת אור. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא הוציא את האור שנוצר בבריאת העולם. מה הכוונה? לא בהשוואה. נוסעים בכביש הערבה באמצע הלילה לאילת. נסעתם פעם? יפה. מסעית מגיעה מולכם עם אורות גבוהים. מסעית גדולה, כל פנס שלה כזה דבר, ועם עוד אורות גבוהים, אז יש הרבה אור, נכון? אתם רואים משהו? אז להפך, אתם מתעברים, אתם לא רואים כלום. בשבילכם זה מכת חושך. זאת אומרת, אם אני נותן אור יותר מדי חזק, אני מסתכל על השמש. אני יכול להסתכל על השמש חזיתית? מה אני צריך לעשות בשביל להסתכל על השמש? משקפיים. או בשפת הקבלה, מסך. מסכים. מה? איך? מכת חושך, כן. על פי הקבלה, האור שמגיע מלמעלה, אנחנו כולנו רוצים לקבל אותו, נכון? כי באור פניך, אור פנים של הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. אנחנו יכולים לקבל אותו? לפני רגע אמרנו, אי אפשר לקבל אותו. אז מה אנחנו צריכים לעשות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את האור? אנחנו צריכים, מה עושה משה רבינו שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו? מסתיר את פניו. לא יכול להסתכל. זאת אומרת, אני צריך לשים מסך. זאת אומרת, אני את כל האור לא יכול לקבל. מה אני כן יכול לעשות, זה לשים מסך, ולקבל חלק מהאור. וכך זה בעצם עשרת הספירות שיורדות למטה. הספירה הראשונה היא הכי עבה, מסך עבה, וככל שאני מזכך את עצמי, המסך נהיה יותר דק ויותר דק, אני מקבל יותר ויותר אור, עד שנקיע לתיקון השלם, שזה אחרית הימים, הגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן. זאת אומרת, על התקן הזה בעצם, הייתה מכת חושך, לפי ההסבר הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוציא את האור של הקדושה, וממילא, מי כן ראה, עם ישראל שהיו קרובים לקדושה, היה להם את היכולת לראות. אבל התמאים המצרים, לא ראו, הם הסתנברו מהאור. זה הסבר נפלא על עניין של מכת חושך. עכשיו, מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה בנוי על נקודה מאוד מעניינת. והנקודה הזאת היא לא קשורה למכות, אבל היא בעצם המהות של הכל. וזה הסיפור שהתחלנו איתו על ההתחלה ואמרנו, החודש הזה לכם, ראש חודשים. מה קרה אז? הם מצטווים בעצם על המצווה הראשונה, ואז אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, תשימו לב, דברו לכל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה יקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית, ואם ממעט הבית מיות משא, ולקח אותו ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו הנשא. יש כאן מילה שחוזרת על עצמה בכמה צורות. שכנו חוזר על עצמו? לא חוזר על עצמו. ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית, ואם מעט הבית מיות משא, ולקח הוא שכנו... יפה שהיה שלוש פעמים, אבל הבית היה יותר פעמים. ואם אנחנו נמשיך בפרשה, אנחנו נראה את הבית... מופיע עוד כמה פעמים. על איזה בית מדברים?
בית המקדש אולי.
לא. בגדול כן.
אתה המשפחתי.
יפה. הבית היהודי, לא המפלגה. הבית היהודי. האמיתי. זאת אומרת, איך אנחנו לומדים את זה? תשימו לב, משפט מאוד מוזר. ואם אמאת הבית מיות מיסה, תשימו לב, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות. מה מוזר כאן? אני אקרא עוד פעם. ולקח הוא... יפה. ושכנו הקרוב אל ביתו. מה, יש שכן שהוא רחוק מהבית? אז הוא לא שכן. שכן תמיד קרוב לבית.
קרוב אליו רגשית.
אמרנו, מה זה בית? הבית היהודי.
כן.
זאת אומרת, לא סתם לקחת את השכן, כי אמרנו הרי 80% מעם ישראל היו בתוך הטומאה. אז אתה בוחר את השכן, אתה לוקח שכן שקרוב לבית היהודי. לא שכן שקרוב אליך פיזית, אבל רוחנית אין לו שום קשר אליך. ואם אתם רוצים להתחזק עוד בקטע הזה של הבית, אז בואו נמשיך הלאה. ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. אז מה אמרנו? איפה שמים את אדם?
לא, המזוזה.
נו, בפנים או בחוץ?
בחוץ.
בתוך הבית, לא. בתוך הבית.
כל שנה אנחנו מדברים על זה.
אבא שלי המורה,
וכל שנה...
מזוזה בכניסה. בכניסה של הבית או המורה?
יכול להיות, זה מנהג, אבל השאלה היא בתכלס במצרים, איפה שמו, בחוץ או בפנים? לכאורה, אם אנחנו נקרא מה קורה, בוא נקרא, אז נראה. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם. הקדוש ברוך הוא צריך שתשים מבחוץ את הדם. והיה הדם לכם. מה אומר רש"י לכם? לכם לאות ולא לאחרים. מכאן שלא נתנו את הדם אלא מבפנים. עכשיו, אז מה זה וראיתי את הדם? הכל גלוי לפניו. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני את עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי ופוסח אני עליכם. מה זה וראיתי?
שאני צריך לראות את הדם.
וראיתי וראיתי את המצוות, את המעשים. זאת אומרת שהאדם היה בפנים. עכשיו, כדי להתחזק עוד יותר בקטע, שעכשיו הבנו גם למסקנה שהבית שמדובר כאן זה בית גשמי או בית רוחני?
רוחני.
יפה. ואז, בסופו של דבר, מה הוא אומר? אומר לנו, דרך אגב, הבית מופיע עוד כמה פעמים, זה לא, אני פשוט לא קורא את הכל, אבל אתם יכולים אחר כך לעבור על הזה. ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. ועוד פעם אמרנו, ראה ראייה של מה קורה בתוך הבית ולא מחוץ לבית. הוא פסח השם על הפתח ולא ייתן למשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. עוד פעם, בתיכם, דרך אגב, תסתכלו, תראו כמה שזה מופיע. וזה להעביר תובנה שהבסיס והיסוד של הכל, מה זה? הבית היהודי. זה הבסיס והיסוד של הכל. אם אין בית יהודי, אין כלום.
אז אין לשאלה, 80% היו...
ה-80% האלה דרך אגב, באפלה נעלמו מעל פני האדמה. וזה היה אחת הסיבות של מכת חושך הייתה, למה היא הייתה בסוף? כדי שבחושך הקדוש ברוך הוא סגר חשבון עם אלה שלא רצו לצאת. והמתו במכת חושך, כדי שהמצרים לא יראו מה שקורה. שיהיה ב... כן. בטח מיליונים, דיברנו על זה פעם, מיליונים. עוד יותר. 3 מיליון פלוס מינוס היו ביציאת מצרים. כי היה 600,000, תיקחו בחשבון נשים, גברים, ילדים, קטנים. זאת אומרת, פלוס מינוס החשבון עושים 3. עכשיו, חשבו זה 20%. אז כמה זה 80%? הרבה. הערב רב, אני לא יודע, לא ראיתי בשום מקום כמה הם היו, אבל הם היו, הם נוספו, זה לא היה. איך?
הערב רב שהיו במדבר, היו
מתו במדבר. הם גם מתו במדבר.
אבל
הם גם מתו במדבר. הם לא יצאו מהמדבר. הקדוש ברוך הוא סגר איתם חשבון גם שם במדבר. צריך להבין שהקטע כאן, אנשים לא מבינים את זה, שאנחנו רואים 80% נשארו, זה לא אומר שה-20% כולם היו קדושים וטהורים. זו הנקודה מאוד חשובה להבין כאן. כי אנחנו יודעים כולנו שכשבני ישראל עברו בתוך הים, המים להם חומה, כתוב פעם עם וב, פעם בלי וב, כמו חמה. למה? אמרו, המלאכים למעלה אמרו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת שבזמן שעוברים בתוך הים היהודים, יש שם עובדי עבודה זרה. מיכה עבר עם הפסל. זאת אומרת, גם אותם 20% שיצאו, היו בהם כאלה שהם היו עובדי עבודה זרה. וזה דרך אגב, חשוב להבין את הנקודה, שהקדוש ברוך הוא כל כך רחמן, שהוא לא בא וסגר חשבון עם כל יהודי שעשה עבירה. אלא, כל אחד שלא רצה להצטרף, הוא זה שנגמר. אבל מי שרצה להצטרף, גם אם הוא לא היה צדיק יסוד עולם, יצא ממצרים. שום בעיה. שערי תשובה אף פעם לא נזננים. כל עוד הוא מראה שהוא רוצה ללכת בכיוון הנכון, גם אם הוא כרגע לא טהור וזך. אתה רוצה ללכת בכיוון הנכון? קדימה. אני לוקח אותך. זה גם נקודה שחשוב לזכור. בכל מקרה, ושמרתם את הדבר הזה, והיה כי אמרו לכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? אמרתם, זה בפסח הוא להשם, אשר פסח על בתי, עוד פעם, בתי בני ישראל מצרים, בנוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל. על איזה בית מדובר כאן?
בית הגשמי.
כאן עוד הוכחה שלא מדובר כאן בבית גשמי, למה? כי את בתינו הציל, למה הציל? 5 דקות אחר כך הם יצאו ממצרים. אז הוא הציל את הווילה של ינקלה, אז מה? אבל ינקלה עזב את הווילה במצרים, אז מה הביג דיל? מה הצלת? לך תהרוס, תשרוף, מה אכפת לי? אני לא חוזר לכאן.
הבית הכוונה
משפחה. הבית לעתיד.
אז עכשיו אני אשאל שאלה אחרת. אנחנו כולנו הבנו עכשיו שהבית שמדובר זה בית רוחני. אבל אם זה באמת כך, למה כל הזמן מדברים על בית, 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 בית? יכול להגיד המשפחה היהודית, יכול להגיד בפירוש הבית היהודי, יכול להגיד הילדים, הנשים, למה בית ולמה לשים את הדם פיזית, זה ברור ששמו פיזית, את הדם על המשקוף. וכאן לא משנה בפנים ובחוץ, מדובר בבית גשמי. אז מה התורה באמת רוצה להגיד לנו? דיברנו על רוחני, ועכשיו מדברים על גשמי. מה אנחנו תמיד אומרים? חייבים לחבר את הרוחני עם הגשמי. חבר'ה, אי אפשר להיות רק רוחני. רק רוחני זה במרומים, למעלה. כאן זה אדם. האדם בנוי מגשמיות ורוחניות. וכל אלה שחושבים, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, בעניין, היום יש זרם כזה שמלמד קבלה לעם. ויש שם גויים ודתיים ולא דתיים, וכשמגיעים לדבר על מצוות, זה משהו שהוא לא מסט. הוא לא חייבים. כי מה חייבים? חייבים את הפנימיות. ומהי הפנימיות? זה העשירייה. 10 מאמרות, 10 ספירות, 10 זה מניין. וצריכים להיות מחוברים, לאהוב אחד את השני, לתת אחד לשני. אז אם הגעת למטרה של אהבה ונתינה, אז אתה הגעת למטרה. מצוות לא חייב לקיים, כי המצוות הן מעשה חיצוני. אבל המחשבה הזאת היא מחשבה מסולפת ו... איך אומרים? לא, זו מחשבה מעוותת לחלוטין. למה? כי אם אתה בא ואומר שרק פנימיות, אז בעצם לקחת את כל התורה. ישנה דעה שאומרת, וחשוב להבין את זה, לחדד את העניין קצת, שמי שמתעסק רק בחיצוניות של התורה, לא עושה את מה שהוא צריך לעשות. עכשיו, מה הכוונה? יכול לשבת יהודי וללמוד גמרא מהבוקר עד הערב, אבל רק בחיצוניות. הוא לא עשה, הוא לא הגיע למטרה. זה לא אומר שהוא לא עושה טוב, אבל הוא לא עושה מספיק טוב. אבל אם אחד לא יעסוק בכלל בגמרא, ולא יעסוק בכלל בקיום המצוות, אלא רק יעסוק באהבה, אין חיה כזאת. זה לא עובד. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נתן לנו את התורה, כדי שאנחנו נקיים את המצוות. זאת אומרת, המצוות הם הכלי שאיתו אנחנו מתקדמים. בלי המצוות, זה לא רק הדרכה, זה מעבר להדרכה. זה החיבור שלנו לבורא. כי בתור בן אדם להתחבר לבורא, מה צריך לעשות? מעשה. כי אם אני לא עושה מעשה, אז אולי הנשמה מתחברת, אבל לא הגוף. אבל הקדוש ברוך הוא חיבר אותי עם גוף, אז אני חייב לחבר את הכל. הרי הנשמה, כבר אמרנו כמה פעמים, היא בנויה מכמה רבדים. יש לנו נשמה, הנשמה בכללות, שקוראים לה לפעמים גם נפש, מדברים על שלושה חלקים עיקריים, שזה נשמה, רוח ונפש. ויש גם, אם אנחנו נלך בסדר נכון, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. החיה ויחידה, זה לא מדברים. אבל הנפש, הרוח והנשמה, זה מה שאנחנו מכירים. עכשיו, מה הכוונה? תארו לעצמכם שהאדם היה כולו רק נשמה. זאת אומרת, הגוף היה מכיל נשמה, שהנשמה היא זאת שקובעת מה יהיה. הנשמה רוצה לאכול? לא. לא. הנשמה רוצה להתכסות בקור?
לא, אז הגוף לא מתקיים.
לא יהיה גוף. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נפח. חיבר את הנשמה לגוף. איך?
נפח.
אבל איך חיבר? נפש בהמית. יש את הנפש הבהמית, שהיא בדיוק כמו שיש לכל חיה, והיא מחוברת לרוח, והרוח מחברת את הנפש לרוח, והרוח לנשמה, ומכאן לחיה ויחידה. זאת אומרת, כדי לתפקד, יש רובד בנשמה, כדי שנבין את זה, רובד בנשמה שרוצה לחיות, שרוצה לאכול, וכתוצאה מכך הוא גם רוצה להתענג ורוצה לרדוף אחרי תענוגות. זוהי הנפש הבהמית. כן, אבל בלעדיה אין אדם. צריך, בוודאי שצריך. עכשיו, מה קורה? שאנחנו אומרים שלא שמעו למשה מקוצר רוח ועבודה קשה, מה קרה שם? כן, למה השתלטה? כשאתה נמצא, איך אומרים? אמרנו שהקדוש ברוך הוא נתן לנשמה את הכוח הזה לשרוד. שהצרכים הגשמיים חייבים להתמלות. ממילא, אם אני נמצא במצב של עבדות, והדאגה שלי עכשיו לא גאולה, דאגה שלי זה מה אני אוכל, ומה אני אביא לילדים שלי לאכול. אז מה מדאיג אותי? הנפש הבהמית משתלטת על העניינים, ומושכת את הנשמה אליה. ובצדק מסוים, כי אתה חייב לשרוד, וזה כוח שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכך. ככה מבינים כמה שהדברים הם לא פשוטים. וזה בעצם הנשמה. שהתפקיד שלנו, זה שהחלק העליון של הנשמה, שזה אנחנו קוראים לו נשמה לצורך העניין, שימצא בשכל, הוא ישלוט על הגוף. על הרוח, והרוח על הנפש הבהמית. זו הסדר הנכון. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על יציאת מצרים, אחד מהדברים כאן, זה לדעת ולהבין, שהבית היהודי, בנוי מגשמיות ורוחניות. זאת אומרת, אין עבודת השם, בלי עבודה גשמית. אין דבר כזה, אין חיה כזאת. אבל הקטע החשוב מהו? איפה שמים את הדם? מבפנים.
בנפש.
אז מישהו שאל אותי אתמול, שאל אותי שאלה, אם הכל עניין של פנים, זאת אומרת, שמים את הדם, אם הכל עניין של פנים, פנים, ושמים את הדם בפנים, למה נרות חנוכה, אנחנו שמים אותם בחלון שיראו החוצה? אז מה?
האור זה רוחניות, והרוחניות היא יותר החוצה.
זאת אומרת, מה התפקיד שלנו? שהבית היהודי יהיה בנוי כמו שצריך מבפנים, וישתקף בחוץ מה שיש בפנים. אבל לא שיהיה רק חוץ בלי פנים. זאת אומרת, הפנים הוא הבסיס והיסוד, אבל הוא צריך גם, כמו שאמרתי, צריך מעשה גם. צריך לצאת החוצה. כשאני עושה פרסום הנס בחנוכה, המטרה שלי את האור שיש בפנים, להוציא החוצה. לפרסם אותו. להוציא החוצה לעולם. וזה בעצם, תראו איזה רעיון עמוק תמון בקטע הזה של אדם שנמצא על המזוזות. ועל ההזכרה הזאת, שגם לא שמים אליה, בית, בית, בתים, בתי ישראל, כי היסוד והבסיס של הכל זה הבית היהודי. ולכן, מה שחשוב זה לדעת שיציאת מצרים נועדה למטרה של הקמת בית יהודי. עם ישראל. עם ישראל בנוי מהבית היהודי. המטרה שלנו, שכל הבתים שלנו יהיו בתים שאדם נמצא בפנים של הקורבן. שאנחנו, יש לנו, הבפנים שלנו מלא ברוחניות, בתורה, במעשים טובים, ואת זה אנחנו מוציאים החוצה לבית שלנו, ומהבית שלנו אנחנו מאירים לרחוב. וככה אנחנו נגיע ליום הזה, שבו הקדוש ברוך הוא יבוא. יאיר לנו את אור הגולה. דרך אגב, בעניין של האור, בזה אני רוצה רק לסיים, ראיתי בעניין של קבלה דבר מאוד מאוד יפה. אמרנו שאי אפשר לקבל את כל האור. שהתפילת 18 בנויה במערכת כזאת של בעצם בנייה, שכל בעצם ברכה יש לה בעצם מטרה. שאני מתעלם, 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 והעשי על פי הזוהר הקדוש, הוא בעצם איזה ברכה?
מגן אברהם.
שים שלום, טובה וברכה. כי באור פניך... זה, הגעתי לאור פנים של הקדוש ברוך. דמיין זה אור פנים של הקדוש ברוך?
ברכת כהנים אתה מדבר.
כן, אבל אני אומר, אחרי ברכת כהנים, זה הסוף של התפילה כאילו. שים שלום, שלום, אין כלי מחזיק ברכה כמו השלום. ואז מה קורה? אנחנו מקבלים את אור פניו של הקדוש ברוך הוא. אבל אמרנו שאי אפשר לקבל את אור הפנים, אז מה עושים? מה תכף אחרי 18 עושים? לא, נפילת אפיים. מה עשה משה כשראה את הקדוש ברוך הוא? סתם תראו איזה יופי הדברים בנויים. זאת אומרת, אחרי שאני בא, הקדוש ברוך הוא עושה את כל האור, מה אני מראה? אני שובר את עצמי, בענווה, ואני יורד לתחנון. כי אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לקבל את כל האור הזה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לי את האור שאני כן יכול לקבל, ואיתו אני בונה ומתעלה ממסך למסך, מספירה לספירה, עד שנגיע כולנו בעזרת השם, לאחדות השלמה ולגאולה השלמה ולאור הגדול של אור הגאולה.